ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קושרת את זיכרון קדושי השואה עם תהליכי החקיקה המשפטית כיום, ובעצרת בקיבוץ לוחמי הגטאות אמרה, מאירועי השואה למדנו לשנן לעצמנו כי מלאכתנו השיפוטית תובלת כולה באהבת האדם. עלינו לעמוד על משמר זכויות הפרט. אמש קרא נשיא המדינה יצחק הרצוג להשאיר את הימים הקדושים מעל לכל מחלוקת כלשונו ולהימנע מלהזכיר את המחלוקות המשפטיות בטקסי יום השואה. לאחר שעורר סערה כשאמר לטסים כי שואה יכולה לקרות רק בדיקטטורות, טייס אל על דורון גינסבורג התנצל הערב על דבריו לאחר שהתברר לו שבכוונת אל על לפטר אותו. חבר הכנסת ישראל אייכלר התייחס להתנצלות ואמר כי הוא דוחה אותה משום שהטייס השווה את ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל לשואה. הוא דימר עם אבי ממרן במהדורה המרכזית.
אני לא מקבל את ההתנצלות הזאת. מי שיכול להגיד, להשוות את השואה למה שאפילו רמז כזה, אז מה יכולים לחשוב? אין לך זילות דמם של קורבנות השואה גדולה מזו. איך אומרים, רק בישראל זה יכול לקרות דבר. מי שאשם בזה זה לא המפגינים, ואפילו לא הטייס הזה, אלא הקבוצה שיושבת ומסיתה את העם בצורה מאורגנת.
שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק קראה במשדר כי אחד מלקחי זיכרון השואה הוא לאהוב כל אחד מישראל על אף המחלוקות.
אני אומרת לאבינו שבשמיים אתה אבא של כולנו. הסונים שלנו ראו את זה הכי טוב מכולם. הם ראו שכולנו הבנים שלך. גם אנחנו צריכים לראות את כולנו בתור הבנים של הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל, אני יכולה לחלוק על מישהו ולהתווכח איתו ויכוח קשה ומר, אבל אני לעולם לא אשנא אותו.
בצהל הציגו היום את מודל השירות החדש של צהל. על פי המתווה המוצג, גיוס החובה יעמוד על 32 חודשים עם קיצור על פי החלטת הצבא. כחלק מהמתווה יהפוך השירות למשמעותי ויוכפל שכרם של לוחמים. בצבא הודו כי ניסיון שילוב החרדים בצהל נכשל, אך הם ימשיכו לפתח מסלולי גיוס לחרדים שירצו לשרת. ערבי בשנות ה-40 נעצר הערב לאחר שניסה לחטוף נשק ממאבטח אזרחי במחסום קלנדיה. בקשה חריגה של פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות לחברי הכנסת לקראת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שיתקיים בשבוע הבא. המשפחות מבקשות כי לכל טקס או הזכרה ממלכתית יגיעו בזוגות נציג של הקואליציה ונציג של האופוזיציה. שנה זו אינה דומה לשנים עברו, לאור החשיבות הרבה בשמירה על כבודם וזכרם של יקירנו ביום הזה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון יהיה לבקש מנבחרי הציבור לנהוג השנה באופן מיוחד, כתבו בפורום. רמת ההבטחה על מפקד מחוז תל אביב במשטרה ניצב עמי אשד הועלתה לרמה 6, הגבוהה ביותר על עובד ציבור, זאת בשל ריבוי איומים וקריאות לפגוע בו. שיפור חל במצבו של פצוע פיגוע הירי משה הס הבוקר בשכונת שמעון הצדיק, כך נמסר הערב מבית החולים שערי צדק בירושלים. הפצוע עבר ניתוח שעבר ברוך השם בהצלחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
התחזית בחסות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספקה מהירה, ימים אחרונים למבצע.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
במחסני חשמל.
מחר חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים, ייתכן גשם מקומי קל. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
התחזית בחסות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספקה מהירה, ימים אחרונים למבצע.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.
עכשיו איתכם
ערב חי,
ערב חי,
ערב חי
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, יום שלישי בשבוע. גם הערב אנחנו בעזרת השם נלמד קצת מהלכות הרמב״ם. אנחנו לקראת סיום הרמב״ם היומי, גם במסלול של השלושה פרקים ליום וגם במסלול של פרק ליום. השנה זה יוצא ביחד, והזדמנות לכולם להיכנס לאחד מהמסלולים הללו, או שלושה פרקים ליום כמו שחברון מתכנן מסתומה, נכון?
אני עושה שש ביום, למה שלוש?
או לפחות פרק ביום. זאת ההזדמנות להצטרף. בשבת עושים את הסיום, ובעזרת השם ביום ראשון מתחילים מההתחלה.
רגע, ותספר למאזינים גם כן, מה מצפה להם הערב, כן?
אז נתחיל מה יקרה ביום ראשון.
התמלוגים.
יום ראשון זה הגמר.
כן.
בגמר, המקום הראשון יזכה ב-2,000 שקלים, המקום השני ב-1,000 שקלים, יש פרסים נוספים שיהיו לשאר המתמודדים, והערב מי שיענה את מרב התשובות הנכונות, ייקח מאיתנו 400 שקלים, מי שיענה קצת פחות ממנו 300 שקלים, ואולי נחלק לעוד מאזין עוד 300 שקלים.
שמרב התשובות אגב זה 5 תשובות נכונות.
אני אתן עד 5 תשובות.
כן, עד 5 תשובות ברצף זה המרב.
אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-03-593-93. נתי שולמן נמצא איתנו בהפקה, יוסף בן חיים הוא הטכנאי. אתה חברון כבר שמעו אותך פה באולפן, אז נגיד שלום גם לרב רועי מושקוביץ.
שלום וערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא מיוחדת, קדוש ברוך הוא ככה דואג שכל ערב נלמד את ההלכות החשובות כל כך ברמב״ם, רבי משה בן מימון, זכר צדיק קדוש לברכה. אנחנו בעזרת השם היום נמשיך וניגע באותו ספר שופטים, אחד מאותם י"ד חלקים שברמב״ם, וכמובן בחלק של הסנהדרין, של הדיינים, כיצד ממנים את הדיינים, כמה דיינים, איך מתחלקים, איך הם יושבים, בצורה, צורת עיגול, חצי עיגול וכדומה. כמובן מה הדין דיין שלקח שוחד, שלוקח שוחד, הרי האיסור לקחת שוחד ומביא הנסיבס, זה לא איסור רק על דיין, זה על כל איש ציבור, כל איש ציבור, כל איש שיש לו תפקיד של אמון, אם הוא מועל באמונו, אז השוחד יעבר עיני חכמים, כן? אז לכן האיסור הזה הוא איסור חמור מאוד, מי שלוקה בו הוא כמובן נענש במקום, ובמידה שאדם רוצה לדון אצל דיין, למדנו כבר איזה דיינים, האם צריך המלווה או הולכים אחרי הלווה, אז כל השאלות האלה זאת שאנחנו נדון בשעה הזאת, וכמובן המסגרת היא בשביל ללמוד את הלכות הרמב״ם שיונק בעצם את כל ההלכות מהשס והפוסקים. צריך לדעת שלרמב״ם משיטה מיוחדת לגבי האם מהבבלי, האם הירושלמי, מאיפה לוקחים את הפסקים. הרבה פעמים הרמב״ם מביא דווקא מהירושלמי, ככה מובא בנושא כלים, וזה מעניין, כי אנחנו יודעים שההבנה יותר פשוטה היא שדווקא כאשר ככה בית יוסף, המשנה ברורה, כאשר אין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אז הולכים ללכת לירושלמי, וכשיש סתירה בין הדברים,
אז דווקא הבבלי. ובכל זאת הרמב״ם בחלק מהמקומות לפי הירושלמי, צריך להזכיר שהרמב״ם הוא אחד מהראשונים שסדרו בעצם את ההלכות, מתוך
השס. הריף והרמב״ם, הרש"י המפרש, הריף והרמב״ם.
רק בעניין השופטים, הרב הזכיר את איפה דנים, בימינו מקובל שהולכים אחר הנתבע, ואתמול למדנו שדווקא הולכים אחר המלווה.
נכון, אז יש דין של עבד לווה לאיש מלווה. הסיבה של הנתבע כמובן זה בשביל שלא יהיה טרטור, אדם יוציא סתם תביעות לריק.
במקומות, הבנתי.
כן, אני לא צריך לבוא אליי, מה אכפת לי שאני תבע ועוד ועוד ועוד, הרי אנשים לא נורמליים.
לכן הולכים אחר הנתבע במקום
הדיון. אז כן,
אז
הנתבע.
אז גם אם זה מלווה ולווה,
טוב, זה נושא אחר, זה נושא אחר. אם יש לו ראייה באמת שהוא הלווה, וכבר יש פה הודעה שהיה פה הלווה, רק השאלה כמה ואיך ואיפה וכו', אז כבר עבד לובד לשמובד, זה גדר אחר לגמרי.
אבל מראש עוד לפני שיש את כל ההוכחות האלה, אז ממילא הולכים אחר הנתבח.
חשוב לציין שאנחנו באמת את הלכות הרמב״ם אנחנו נלמד עד יום ראשון, ביום ראשון נעשה את הגמר, וביום שני, בעזרת השם, אנחנו נחזור למתכונת הרגילה של הערב שלנו. לא, לרבים השואלים, אגב, אני מקבל תגובות ברחוב.
מה הנושא הבא רוצים לדעת?
דבר שאמרו לי, שזה באמת יפה, מישהו יזין אתמול תלמיד חוכם, ואומר לי, תשמע, איזה פקיעות מאזינים עולים, ועולים עונים מהרמב״ם, ואיזו התעניינות גדולה, וזה יפה מאוד. אבל תמיד שואלים אותי, אבל מתי אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה? אז בעזרת השם, אמרתי שביום ראשון אנחנו נעשה את הגמר, וביום שני אנחנו חוזרים, בעזרת השם, למתכונת הרגילה.
ובאמת, הנה, העיר לי היום הרב אחד מדידי, ידידי הנפש שלי, עוד מתקופת הנערות, פגשתי אותו היום, הרבי גליקמן, ששאל לגבי גר, שדברנו על זה, האם גר יכול לדון?
לא, נכון.
אתמול הייתה שאלה כזאת.
אתמול השלישה, אתמול אפילו.
כן.
יכול להיות, והתירוץ היה שאם אמו מישראל, אז הוא יכול לדון. אז שואל שאלה נכונה.
אז הוא לא גר.
הוא לא גר. אז התשובה היא כמובן שלא, שיש מקרים שדיין צריך להיות מקרב אחר, זאת אומרת, חייב להיות גם אבי וגם אמו מישראל, חליצה ועוד מקרים, וכאן כמו מלך, יש דין מקרב, מובחרים. אבל החידוש פה שגר, שאימו מישראל, גם יכול לדון במקרים בדיני ממונות. או, ולכן כאשר הגר הזה הוא למעשה דן, אז יש הבדל בין אם הוא דן את הישראל או דן את הגר שמולו. גר יכול לדון גר מולו. לדון ישראל, פה כבר יש חילוקות האם דווקא בדיני ממונות, האם בדיני נפשות, האם בחליצה, יש דינים לכל דבר ועניינו, כמובן, אדם יכול ללמוד את זה.
כדאי ללמוד בתוך הרמב"ם.
נכון, גם ברמב"ם, גם שולחן ערוך.
נפנה לראשון מאזיננו לערב זה, שלום לישראל. לחיים? לחיים. חיים, שלום לך.
ערב חי.
אתה לומד ערב ערב או בוקר בוקר את הרמב"ם?
דווקא צהריים צהריים, אני חושב.
מה?
ברוך השם, בשנה האחרונה התחלתי.
יפה.
תמיד אפשר להתחיל, אפילו באמצע.
נכון, בהחלט. שאלה ראשונה עבורך.
כמה שורות של 23 צריך שיהיו לפני סנהדרין של 23? אפשרות מספר אחת, שורה אחת של 23. האפשרות השנייה זה שתי שורות של 23. האפשרות השלישית, שלוש שורות של 23.
הבנת את השאלה?
השאלה הייתה כמה שורות של תלמידים צריך להיות?
בית דין של 23, יש בית דין שנקרא בית דין של 23.
כן, כמה שורות.
אז כמה שורות של 23 צריך שיהיה?
של התלמידים, של המחליפים, של... כן.
אפשרות מספר אחת זה שורה אחת של 23, האפשרות השנייה זה שתי שורות של 23, והאפשרות השלישית, שלוש שורות של 23.
שלוש שורות.
נפלא.
תשובה נכונה.
ובאמת, בשביל שיהיה לנו את האפשרות, שמידה ואחד הדיינים אומר שאינו יודע, למדנו הרי שצריך שאין כזה חייב שכולם ידעו. זה השאלה המפורסמת, גם רבי ועזרי, מדבר במקומות, הרי יש דין רובו ככולו, אז דין רובו ככולו, אז מה אכפת לי שאחד לא יודע? הרי פוסקים על פי הרוב, אם פוסקים על פי הרוב, אז 23, אחד לא יודע, 22, 11, 15 ככה, אז מה, לא, בתוך הדין של רובו ככולו, של הולכים אחרי הרוב, זה דין רובו ככולו. זה גדר אחר, ככה אמרים, זאת אומרת, זה גדר אחר של רוב, זה לא רוב, כמו שאתה יודע שיש רוב ויש מיעוט. יש לי רובו ככולו, כאשר הרוב פוסקים משהו, אז כולם כאילו פסקו, כאילו הבטלים, המיעוט. אז לכן ככה, צריך שיהיה 23 דיינים, כי אם אחד לא יודע, אז יש כאילו רק 22 רובו ככולו.
אז אין כולו, אין כולו, לא יכול להיות כולו מהרובו.
ולכן צריך שיהיה פה מינימום של 23 אנשים שידברו ויגידו את דעתם.
שאלה שנייה.
מי מבין הבאים אין מושיבים בסנהדרין? אפשרות מספר אחת זה מלכי ישראל בלבד.
כלומר, מלך ישראל לא יכול לשבת בבית הדין.
האפשרות בסנדרין. השנייה זה מלכי ישראל או מלכי בית דוד. האפשרות השלישית, כהן גדול.
או מלכי ישראל או כל המלכים או כהן גדול?
בדיוק. נכון.
השאלה
הייתה
מי לא דן או מי לא יושב בסנהדרין?
מה התשובה?
עוד פעם, לא שמעתי את השאלה, מי לא דן?
מי מבין הבאים?
מי לא יכול לשבת כדיין בסנהדרין?
האם מלכי ישראל, האם מלכי ישראל ומלכי דוד, או כהן גדול?
גם מלכי ישראל וגם מלכי בית דוד לא יכולים להיות בסנהדרין.
יפה. תשובה שנייה נכונה. שיסתפקו בתפקיד מלך.
כן, בגלל העירה, בגלל שהעירה שפחדו מהם גם... אז לכן יש בעיה מאוד רצינית ללכת ולחבר אותם כדיינים, וגם הסיפור המפורסם עם ינאי המלך, שכאשר הוא בא לדון וכל הדיינים הורידו את הראש, כי הם פחדו להגיד לו שהוא חייב, כי מדומני שהוא בשטח, הוא זה שהרי נצא נגדם ולכן הוא ברח. על כל פנים רואים מכאן שגם זאת הסיבה שגם לא דנים מלך במקרה רגיל, משום מורה של מלכות, והנה, היה כזה מקרה, באמת הסנהדרין באותו זמן לא עמדו בניסיון, וכביכול פחדו מאותו מלך.
שאלה שלישית.
כיצד היא הסמיכה לדורות? אפשרות מספר אחת זה יסמיכו ידיהם על ראש הזקן. כיצד?
מהי צורת הסמיכה?
מתקיימת, או כיצד עושים את הפעולה הזאת של סמיכה לדורות. אפשרות מספר אחת,
יסמכו את ידיהם על ראש הזקן.
האפשרות השנייה זה קוראים לו רבי ואומרים לו הרי אתה סמוך. האפשרות השלישית זה יסמכו ידיהם על ראש הזקן וקוראים לו רבי ואומרים לו הרי אתה סמוך ויש לך רשות לדון דיני כנסות. סמיכה לדורות, מה הפעולה שעושים?
או רק סומכים את ידיהם, או קוראים לו
הראש. האם צריך לסמוך ידיהם על הראש?
כן, או סומכים את ידיהם על הראש של, של אותו אחד שסומכים אותו.
של הדיין, כן.
האם לא צריך לשים את הידיים, רק קוראים לו רבי, ואומרים לו, הרי אתה סמוך ויש לך רשות לדון דיני כנסות, או שגם סומכים את ידיהם על ראשו,
וגם קוראים לו רבי, וגם אומרים לו.
וגם אומרים לו, הרי אתה סמוך, וכו. השאלה ברורה? הוא נעלם לנו מהקו, יכול להיות?
הרב יסביר אולי סמיכה לדורות את המושג?
לא.
רגע, שנייה, מה התשובה? מה אתה אומר?
המאזין.
הוא איתנו?
אנחנו לא שומעים את חיים. תבדקו. יש לי תחושה שהוא
נפל, כמו שאומרים, בעגה הרדיופונית.
טוב, בואו ננסה לחזור אליו, כי נשמע שהוא יכול היה לענות. אברהם איתנו? אברהם?
כן.
או, שלום לך אברהם, את השאלה שמעת?
כן, אבל לא יודע מה זה אומר סמיכה לדורות.
לא, זה פשוט סמיכה, יש סמיכה בזמן שהיה בזמן הסנהדרין, ויש לדורות, כן, זה פשוט.
אבל עקיבא
הסמיך את חמש מתלמידיו, לא? לא שומעים, כן, למשל, דוגמה, יש הרבה מקרים, במשנה בפרקי אבות, בן אהה, בן בג בג, מה זה השמות האלה, לא יכול לקרוא להם חברון, אריאל, מה זה בן אהה, בן בג בג, אלא בן, לא היה סמיכה, אז המנהג היה של מי שהיה סמוך, קוראים לו ערב, איי, מוסיפים את האות איי, אבל לא היה אפשרות לסמוך, אז קוראו בן אה, כאילו אתה לא ממש סמוך, ואתה רמרומז. וגם בג בג, בג בגימטריה, בית גימל, איי, חמש. אז גם בן בג בג. זאת אומרת, זה נתנו להם כמין ביטוי, כמו החובר, ככה נתנו את השם. אז זה סמיכה שלא הייתה לדורות, כי אי אפשר היה לדון, אבל אי אפשר היה לסמוך. בתקופת מסוימת שהיה אסור לסמוך, הרומאים גזרו על זה שאי אפשר היה לסמוך.
כן, כן,
היה
שם סיפור עם קבוצה.
נכון, נכון. ועם הקברה, נכון, שסמוך, יפה, ישר כוח. הכל פנים, אז זה השאלה, איך עושים לסמיכה הזאת לדורות?
אז האם יסמיכו את ידי מראש הזה, כן? האם קוראים לו רבי ואומרים לו, רי אתה סמוך ויש לך רשות לדון דיני כנסות? או גם סומכים ידי מראש הזה, כן? גם קוראים לו רבי וגם אומרים לו, רי אתה סמוך ויש לך רשות לדון דיני כנסות?
שלוש,
גם וגם וגם.
אתה לא לוקח סיכונים.
הולך על כל הקופה, כמו שאומרים.
צריך לסמוך הרבה דיינים, אין זמן להגיד את כל המשפטים האלה. אז לכן, כן,
אברהם, אז לא צריך לשים את הידיים על הראש.
כן, זה בקורבן. דיין לא קורבן כזה גדול, ולכן
רק אומרים לו.
אומרים לו זה מספיק.
אומרים
לו, אתה רבי, אתה יכול לדון מעכשיו,
אומרים לו רבי, ואומרים לו שמה, הוא סמוך,
אומרים לו זה, נותנים לו את התעודה.
לא שמים את הידיים על הראש.
הפעולה היא באמירה ולא פעולה פיזית.
גם היום יש את התעודות הרבנות הראשית, שנותנים יורה יורה, ידין ידין, לוחצים יד, לא שמים ידיים על הראש.
כן, אבל יש את התמונה המפורסמת של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה שבועיים או שלוש הרי לפני שהוא נפטר, הכתירו את הבן, את הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. ובזה ההכתרה הייתה בחורבת יהודה החסיד.
יהודה החסיד.
בירושלים. בחורבה. ואז באמת רואים את הרב עובדיה שם את הידיים
שלו.
הוא הניח את הכובע ושם לו את הידיים על הראש ובירך.
זה לא חובה.
כן, כן, אבל זה
מסמיכה.
אבל לבן.
אברהם, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לחיים. חיים, חזרת אלינו?
כן, ברוך השם.
הנה השאלה השלישית עבורך.
בית הדין הגדול.
לא, לא.
לא?
מבין הדברים הבאים, מה מצריך בית דין של חמישה?
האם עריפת עגלה, האם חודש או השנה?
עבור החודש.
עבור עיבור החודש, עיבור השנה. האם עריפת עגלה, האם עיבור החודש או האם עיבור השנה? מה מבין הבאים דנים אותם?
מצריך חמישה דיינים.
כן.
עיבור החודש.
עיבור החודש. לא.
אתמול הזכרנו את זה.
נכון, של 23. זאת אומרת, יש הבדל בין עריפת עגלה, עריפת עגלה מצריך חמישה דיינים, עיבור שנה, סנהדרין, עיבור החודש, או בשלושה, או ב-23, תלוי ב... אפשר, צריך ב-23, וגם ב-3 אפשר.
רגע, בעיבור החודש, קידוש החודש או עיבור החודש? מה זה עיבור החודש?
עיבור החודש זה מוסיפים עוד יום.
שמוסיפים עוד יום בין 31 בין למד לאלף. אז כמה נוכחות של דיינים צריך שזה?
ויש קידוש 23. ויש 23, ויש את הקידוש החודש. זה נגיד מקודש קודש לפני בית דין.
זה שלושה.
נכון.
חיים, תודה. שתי תשובות. בוא נראה מה יתפתח פה בהמשך. תודה שעלית לשידור. אנחנו נצא להפסקה ראשונה. מיד נשוב עם עוד שאלות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
כשמדובר בעתיד שלך, תלמדי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג מציע לך מסלולים להצלחה עם מעטפת חינוכית חמה, תארים בהנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים וחשבונאות ומערכות מידע. חייגי עכשיו ושרייני לך מקום. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים, עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לתנאי ואישורה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סליחה, מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בראש חודש אייר מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה. התורה כולה.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, מאיר איתנו עכשיו, שלום לך וערב חי.
כן, ערב טוב.
מאיפה מאיר?
אני בת ים.
בת ים. לומד רמב״ם באופן יומי? לומד רמב״ם באופן יומי?
לא באופן יומי, אבל אני...
אבל לומד.
כן, לומד.
מחובר, כמו שאומרים לרמב״ם.
כן.
בעזרת השם.
שאלה ראשונה עבורך.
בית דין הגדול, שבא להם מחלוקת.
שיש מחלוקת ביניהם.
האם מוסיפים עליהם עוד דיינים? אפשרות מספר אחת זה בדיני נפשות מוסיפים עליהם, ובדיני ממונות אין מוסיפים. האפשרות השנייה זה בדיני נפשות אין מוסיפים, אבל בדיני ממונות כן מוסיפים. והאפשרות השלישית, זה לא משנה, גם בין בדיני נפשות, בין בדיני ממונות, אין מוסיפים עליהם. אז בית דין הגדול שבא להם מחלוקת, האם מוסיפים דיינים להרכב?
האפשרות הראשונה, שבדיני נפשות מוסיפים עוד דיינים, והאפשרות השנייה, שרק בדיני ממונות מוסיפים, והאפשרות השלישית, לא מוסיפים לא בדיני נפשות ולא בדיני ממונות. בית הדין הגדול, הדיינים שדנים בו, שיסתדרו עם ה...
גם היא באה למחלוקת.
כן.
נראה לי דיני נפשות.
מה אתה אומר?
דיני נפשות.
בדיני נפשות מוסיפים עליהם או לא מוסיפים?
נראה לי שכן.
דיני נפשות מוסיפים.
ובדיני ממונות לא מוסיפים, אתה אומר.
זה מה שהוא אומר.
טוב.
אז לא, גם בדיני נפשות, גם בדיני ממונות, אין מוסיפים.
נכון, ככל שיש מחלוקת, אז לא מוסיפים, כזה דבר להוסיף בשביל להטות את הכף. יש מקרים ש... למשל בשלושה, שלא יודעים, וכזה מוסיפים עד 91 ראינו. אבל כשיש מחלוקת בין הדיינים...
23 דיינים, בפרט שזה הרכב גדול.
אין סיבה להוסיף, אלא כאשר יש רוב של שניים על הדיינים, אז מחייבים, כאשר יש רוב אפילו של אחד, אז מזכים.
הבנו?
כן.
תודה רבה לך מאיר. אנחנו פונים כעת לאלעד. שומע אותנו אלעד?
ערב חי. כן, כן, שומע.
מאיפה אתה?
ערב חי. רמת גן.
רמת גן ורמב"ם לומד? אתה...
מדי פעם.
לא משהו כסדר של פרק ליום או שלושה פרקים.
תוכל להתחיל ללמוד באופן יומי ביום ראשון.
לא, האמת שלא. בישיבה, בסדר א'.
בסדר א', אז...
במראה מקומות.
טוב, אז יש פה, יש איזה חיבור לרמב"ם.
שאלה ראשונה עבורך.
בחור ישיבה, תלמיד ישיבה, מראה מקומות, סדר א', עיון. לומדים רק לרמב"ם.
אכל, של היוד.
כן. אכל לחם קלי ו...
לחם קלי?
לחם קלי ו...
חרמל מן החדש. הנה.
רגע, רגע.
זה שאלה.
חף בלי חרמל או קרמל?
וחרמל, זה אחרי וו.
אוקיי, טוב, נו, מה, על זה אתה מפיל אותי?
ולחם וקלי וחרמל?
לא. זה שאלה באמת חשובה. גם דין ברמב"ם, אבל זה נושא הלכתי מאוד חשוב, שנוגע לימים האלה הרי. הרי בימי ניסן, בחודש ניסן, נחל חג הפסח, פסח חל בתתוו בניסן, בתתזיין בניסן אנחנו מביאים את הקורבן העומר. מה זה קורבן העומר הזה? מה מטרתו? מה תפקידו? תפקיד הקורבן העומר זה להתיר את כל התבואה שנזרעה החל מפסח שעבר, מיוד ג' ניסן שעבר. כל התבואה שנזרעה מיוד ג' ניסן, למשל, תשפ"ב, הייתה אסורה באכילה. בכל חמשת מיני הדגן, חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וקוסמין. זאת אומרת, בארץ ישראל זה פחות נפקמינה. למה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, וזמן הזריעה בארץ ישראל של כל חמשת מיני הדגן, זה לפני י' ג' בניסן. ממילא כשהגיע י' ג' ניסן תשפ"ב, רוב התבואה כבר הייתה באדמה, והותרה ממילא. אחרי זה קצרו אותה בשבועות, היא מותרת באכילה, כי בזמן העומר כבר היה תבואה באדמה. אבל אומר המשנה ברורה, פה בלכות ספירה.
אבל לכן בחול באמת, העניין של חדש.
ברוסיה, בפוילין, בהרבה מקומות, במקומות הארצות הקרות, מתחילים לזרוע, במיוחד באוסטרליה, במקומות שזה הפוך מארץ ישראל, מתי מתחילים לזרוע? עכשיו מתחילים לזרוע. עכשיו התחילו, עוד חודש, עוד חודשיים.
אז עד שנה הבאה...
עד שנה הבאה יאסרו באכילה. זאת אומרת, שאל אותי, דיברנו על זה ברוך שעד ישמעיה, אז שאל אותי יהודי, אומר לי, אני יודע, הוא אדם שנמצא הרבה, הוא מפיק אירועים בכל העולם, לא משנה כעת. אז הוא שואל, הוא היה בטוח, לחם בכל מקום, אפשר לקנות? מה בא לקנות לחם בכל מקום?
מים חדש.
הוא אומר, יש מוצר, כתוב לך מוצר, חיטה, כמח. פעם ראשונה שהוא גילה, אמרתי לו, יש חודשים מסוימים, בערך מחשבן כסלב, עד פסח, אסור לך לאכול. זה אמנם תלוי מחלות הפוסקים, שולחן ערוך רמו, הרמו יותר מקל ספק ספקה וכדומה, המשתברו יותר מחמיר, השולחן ערוך אומר, זה דאורייתא, אומר, בין אם זה יהודי, בין אם זה גוי, זה לא משנה, בכל מקום בעולם, זה איסור חדש, איסור חדש. המקרה הזה הוא כמובן, המקרה הזה הוא כמובן גם נפקמינה מאוד מאוד מעניינת, הלכה למעשה, כי הנה, אנחנו יודעים שהרבה אנשים אוהבים טוב או לא טוב, לנסוע לחוץ לארץ לבתי מלון. בתי מלון. והיה מקרה, התקראת ודעתי על המקרה הזה, שהגיעו לבית מלון, וכמובן, יש השגחה מאוד טובה, אבל מה לעשות שהלחם לא הגיע, לא הגיע הספקה של לחם באותו יום, וצריך לפתוח את ארוחת הבוקר.
אז אני מדבר על הפיצות שמצאו עכשיו.
אני לא מצאו לדבר על הפיצות שבתי מלון שמצאו בפסח האחרון, ויצאו משם חצי מה... מי שידע יצא ומי שלא...
מה, באמת? בתי מלון?
כן, אחד מהנפשים הגדולים, לא רוצה להזכיר את השמו.
היה חמץ.
היה עובדים.
העובדים הגויים.
עובדים הגויים, והוא פיצה.
לא הסבירו להם, לא היה משגיח שירה כנראה באותו רגע, וכן.
הוציאו פיצות לקהל?
לא, לעצמם. שמו על הפלנצ'ים, על כל הצירים של פסח. המשגיח ביטל את האירוע, מי שרצה לצאת, מי שלא נשאר. טוב, זה נושא אחר, לא ניכנס לשם עכשיו. אבל הנה, אנשים, אז מה היה בתום בית מלון? הלכו למאפייה הסמוכה, אמרו, מה הבעיה? הנביא משגיח שירה שהכל, שאין תולעים. כך? ומה אם איסור חדש? איסור דאורייתא לספר, לדעת השולחן ערוך. אז הנה זאת השאלה.
אז זה השאלה, ולכן השאלה היא גם כן אקטואלית. אכל לחם
קלי
וחרמל מן החדש, מה דינו?
כלומר, מן התבואה החדשה, שאסורה מן התורה.
אפשרות מספר אחת זה לוקח אחת.
גם וגם וגם, זה מה שצריך חידוש בו.
האפשרות המספר אחת זה לוקח אחת, האפשרות השנייה.
מה הדין?
מה דינו? מה פסק דינו של האדם? אם הוא אכל גם לחם, גם קלי וגם קרמל, מתבואה חדשה. האם, למרות שאכל את שלושת הדברים, לוקה רק אחת, האם בגלל שאכל את שלושת הדברים...
לוקה שלוש.
או שאינו לוקה כלל. מה אתה אומר? שוב נעלם לנו?
מה יהיה?
שוב נפל מהקו. יש לנו כנראה איזושהי תקלונת בקו שמפילה לנו את מאזינים ברגעי השיא.
לחם קלי?
לחם קלי, זה סוג של קליה. כמו קלי, זה סוג של חיטה. חיטה, כן?
טוב, בוא נראה עם אלעד מה איתו.
זה שלוש סוג, רגע, זאת החיטה.
זה עשייה שונה של ה...
זאת אומרת, כמו לחם מחמצת ולחם זה ולחם זה.
סוג של.
הבנתי. אבל בגדול, בכל שלושת הדוגמאות, הוא עובר על איסור חדש.
נכון, השאלה אם זה איסור אחד או מספר איסורים.
זאת אומרת, אם הוא אכל שלוש סוגי לחמים, האם הוא עבר על איסור חדש אחד?
לא רק לחמים, זה שני גם ברמת התבועה שלה.
חזרת אלינו, אז מה תשובתך אלעד?
כן, כן. שוב פעם, אני לא הייתי פה בשנייה האחרונה. עפלתי משידור.
אז הוא אכל שלושה דברים. לחם, קלי וכרמל. מה דינו? אפשרות ראשונה, לוקה אחת. אפשרות שנייה, לוקה שלוש.
רגע, לוקה אחת כי הוא אכל למעשה
איסור אחד. מתייחסים לזה כאילו כאיסור אחד. אפשרות שנייה, לוקה שלוש, כי אכל שלושה מינים שונים שאסורים. ואפשרות שלישית, אינו לוקה כלל.
ב' לוקה שלוש.
לוקה שלוש אתה אומר ואתה צודק. שאלה הבאה.
דיין ששאל שאלה, האם הוא יכול לדון לזה ש אישי לא?
לא, שאל שאלה.
שאל
שאלה. לא שאלה,
שאל חפץ מאדם אחר.
ביקש את המכונית, אומרת, הנידון נמצא.
או הקרבה פוסלת אותו מלדון.
הנגיעה. לא קרבה של פסול הגוף, אלא פסול נויגיה.
אפשרות ראשונה.
אפילו אם היה לו לדיין להשאיל.
פסול.
פסול.
זאת אומרת, יש פה שנידון הלכתי, וגם בגמרא, מה קורה? אם אחד משאיל השני, הוא משאיל לי, אבל גם משאיל לו, אז מה זה, איזה תועלת יש בזה?
האפשרות השנייה זה אפילו אם לא היה לו לדיין להשאיל, כשר?
והאפשרות השלישית, אם היה לו לדיין להשאיל, כשר, אם לא היה לו להשאיל, פסול. הבנת את האפשרויות?
לא כל כך.
הדיין יושב בדין.
א', ב', כן, השאלה ברורה.
אז האפשרות הראשונה זה, אם לדיין יש אופציה להשאיל משהו כנגד לזה ששאל ממנו, אז פסול, אז אפילו במקרה כזה פסול, זה לפי האופציה הראשונה.
אפילו שהוא משאילו, פסול.
לפי האופציה השנייה, אם לא היה לו מה להשאיל לאדם משהו בתמורה, בכל זאת כשר. והאפשרות השלישית, תלוי. אם הייתה לו את האופציה, או שהשאיל משהו לנידון שמולו, אז כשר ויכול לדון. אם לא היה לו משהו להשאיל כנגד, אז פסול.
אתה יודע אם יש הבדל בין אם הוא רק שואל או גם משאיל?
היום הוא מחזיר לו תמורה, כביכול.
לא עכשיו, זה אפילו כן.
כן, אם יש ביניהם איזה...
בבקשה?
לא, סליחה. אני משנה... אסור.
אסור, בכל מקרה. אסור... אבל התשובה הזו אינה נכונה, ואם יש ביניהם יחסי שואל משאיל,
אז אין בעיה. כן, אז לא קיבל לנו משהו מיוחד, כי גם הוא נותן לו, אז למה הוא לא צריך לבוא לקראתו. אבל אם הוא רק שואל, רק מבקש ולא נותן, אז זה כבר גדר של שוחד, ואסור לו לדון את אותו אדם.
תודה רבה לך, אלעד, אנחנו חייבים להזדרז. דוד איתנו עכשיו, שלום, ערב חי.
כן, ערב חי, שלום.
שאלה ראשונה.
שלום, ברכה.
מי שבא לבית הדין וקיבל את הדין, ואמרו לו לשלם. אבל לא שילם. מתי מנדים אותו? אפשרות מספר אחת, מנדים אותו מיד. אפשרות שתיים, זה אין מנדים אותו עד שיתרו בו שני וחמישי לשני. באפשרות השלישית, אין מנדים אותו עד שיתרו בו 30 יום. אדם שקיבל כנס מבית הדין, תשלום ולא משלם.
לא רק שלא משלם, הוא מצפצף, זה הגדרה.
האם מנדים אותו מיד? האם הוא צריך עם התראה של בהב, שני וחמישי שני? או... צריכים התראה של חודש מראש.
שלוש. חודש מראש.
זאת אומרת, חודש מראש. אם תוך 30 יום לא תענה לזה...
בוא נגיד ככה, גם על זה הייתי חותם.
30 יום.
אבל...
לא, כנראה שבית דין היו קשוחים יותר.
לפי הרמב״ם זה לא נכון.
בהאב, שני וחמישי ושני.
זאת אומרת, קוראים לו שני, חמישי ושני, הוא לא משלם, אז מתחילים עם האופציה של שם תא, מה שמודר כנידוי.
רק שלא ממש עושים את זה. בימינו.
מי? בדין?
כן.
לא, היום...
אולי הם צריכים ללמוד שוב את הלכות הרמב״ם.
לא, אכיפות של בית דין הם עוברים לבר, זה בית משפט.
היום אדם מפחד מנידוי, אדם משום מפחד מנידוי, מזיז, אז עושים דברים...
אז זה עוד סלאפ היום, נו.
טוב, תודה לך. אנחנו מתקדמים הלאה. עוד מאזין לפני הפרסומות, יונתן, שלום.
כן, שלום.
שאלה ראשונה.
לא, תשאל אותו, מאיפה הוא, מה הקשר של הרמב״ם, מה, מי, מו?
אין זמן, תראי, הזמן דוחק.
טוב. מה הדין המקלל עצמו? אוהו. אפשרות מצפח את זה לוקה, אפשרות השנייה זה פטור, ואפשרות השלישית מותר.
לא רק שפטור, אפילו מותר.
אז מקלל את עצמו.
לוקה. כמובן בשם, עם שם השם.
התשובה שלך נכונה, אכן לוקה, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה.
עדים שיקחישו את זה את זה בחקירות או בבדיקות. מה דינם?
יש על שבע חקירות, יש על בדיקות, מה דינם?
יקחישו את זה את זה. אפשרות מספר אחת זה בחקירות, עדותם בטלה. בבדיקות עדותם קיימת, אפשרות מספר 2 זה הפוך, בחקירות עדותם קיימת, בבדיקות עדותם בטלה, ואפשרות השלישית, בכל מקרה העדות בטלה, בין בחקירות, בין בבדיקות. הרב אולי...
תשובה
שלישית, לא משנה אם בחקירות או בבדיקות, עדותם בטלה, אם מכחישים זה את זה, אתה צודק.
יש הבדל הרי בין חקירות לבדיקות, יש... הבדיקות, השאלה הבדיקות שעושים לבן אדם, מתי, איפה, כמה, למה, זה הדברים הבסיסיים, שבע שאלות ששואלים אותו, ואם ביניהם יש טעות, כמו ראי למדנו בעבר.
אז תמיד, איזה טעות? יום אחד הבדל, בתחילת החודש או בסוף החודש?
חקירות זה יותר, כמו שהגמרא מזכירה, ליד איזה אילן זה היה, איך היו נראים, למשל, אם דם אשר בדין שלא רצו את... להגיע לידי עונש, אפילו איך היו נראים הענפים של האילן שליד המקרה שהיה. עד כדי כך, בשביל לראות באמת אם יש ביניהם...
הבדיקות זה יותר מעמיק מהחקירות. שאלה שלישית.
זה אומר, פלוני אכל שדה זו שנה פלונית. וזה העיד שאכל את אותה שדה שנה שנייה. והאפשרות השלישית וזה...
לא, בוא נסביר את השאלה לשמוע.
רגע. זה אומר פלוני אכל שדה זו שנה פלונית, וזה איץ שאכלה שנה שנייה, וזה איץ שאכלה שנה שלישית, מה הדין?
יפה. אנחנו יודעים שהרי אדם בשביל לקנות קרקע, יש לו מספר אפשרויות, בכסף שטר וחזקה. אחד החזקות זה חזקת שימוש, זאת אומרת, אם אדם היה בקרקע 3 שנים, והוא טוען שהוא קנה את הקרקע, וכנגדו האדם אומר מה פתאום, זה שלי, אבל למה לא מאחית פה 3 שנים? אז אין כזה דבר, אחרי 3 שנים זה קרקע שלו.
חזוק.
אז האם הוא יכול להביא 3 עדים שונים שכל אחד יעיד על אחת מהשנים?
שנה
אחרת. כל עד הוא עד על שנה מסוימת.
שנה אחת, יפה מאוד.
אפשרות מספר אחת זה מצטרפים ואומרים הרי אכלה 3 שנים.
יש לו חזקה.
האפשרות השנייה זה אין מצטרפים, ואין אומרים הרי אכלה 3 שנים.
אכלה.
זאת אומרת, למעשה, לפי התשובה השתיים, אתה צריך להביא עד אחד על 3 שנים. שני עדים על 3 שנים, ולא על כל שנה עד אחד. והאפשרות השלישית זה מצטרפים לעניין שאומרים שהאכלה שנה אחת.
יכול להיות שאם שני עדים, אנחנו נדון בזה, אבל פה נדבר בעד אחד, כן?
אז מה אתה אומר? לגבי חזקה, האדם מביא על כל שנה עד אחד.
מצטרפים או לא? האפשרות הראשונה, מצטרפים. שמעון אומר, ראית אותו בשנה...
בתשפ"ה.
שנתיים. רובן אומר, לפני שנה, וחברון אומר, השנה. ושלושתם, לפי האפשרות הראשונה, מצטרפים, וזה נחשב שיש לו חזקה. לפי האפשרות השנייה, לא מצטרפים. צריך ששני עדים יגידו, ראינו שהשדה הייתה ברשותו כל 3 שנים. מה? מה אתה אומר?
לא מצטרפים,
זו התשובה הנכונה, ואנחנו רצים לשאלה הרביעית.
שטר שהיו עדיו מרובים, ונמצא אחד מהם קרוב, ואין העדים קיימים, ואין עדות שכולם נתכוונו להעיד, מה הדין? אפשרות מספר אחת.
דין בטלה מצטרפת בת הכולה, מה שמוגדר, שאנחנו יודעים שאם אחד מהם נמצא קרוב, אז כל עדות בטלה, פה השלטה יותר מסובכת.
אז שטר שהיו עדיו מרובים...
אולי נלך על שאלה עם פחות...
אתה רוצה משהו יותר קליל?
כן, עם פחות...
טוב, 3 שישבו? כן, נשמע טוב, לא? י"ח. מה שהרב אומר.
עבדים וגויים.
עבדים וגויים, בסדר. מספר?
י"ט, 19.
י"ט.
עבדים וגויים, מה דינם לעניין עדות? אפשרות ראשונה, שניהם כשרים.
איפה היוטט? רגע, איפה זה?
אפשרות שנייה, שניהם פסולים. ואפשרות שלישית, עבדים כשרים, גויים פסולים.
מה מדובר על העדים אם הם גויים כשרים?
עבדים וגויים, לעניין עדות.
האם שניהם כשרים, האם שניהם פסולים, או עבדים הם כשרים, אבל גויים פסולים.
זה כמובן שאלה כללית, כי באמת יש חלוקות במסלט וכו', לא ניכנס כל הסוגיה. אגב, היומים האלה צריך לדעת שאני לא מכין את השאלות, צריך להודיע את זה, ושאר בת רבים שבימים של הרמב״ם מכינים את זה אחרים, ואני רק פה על תקן אחר.
מסייע.
מסייע, לדבר מצווה מקווה. על כל פנים, מה הדין עבדים וגויים, לעניין עדות, האם שניהם כשרים, האם שניהם פסולים?
מה והמינה שעד גוי יכול להעיד?
גוי יכול להעיד, ודאי. באיזה מקרים רק?
בדיני ממונות?
יש דין מסלט, מה זה מסלט? מסיח לפי תומו. כאשר אתה בא לגוי ושואל אותו, בהרבה מקרים, אנחנו נראה את זה בדיוק אישה וכו', מה הדין, והוא יגיד, הוא לא יודע, אפילו בעיגונה, אם הוא מעצמו מספר, ללא ששאלת אותו, הוא מספר פה ושם, סיפור ככה מעצמו, זה גם מסלט.
אפשר להסתמך על זה.
אפשר להסתמך על זה.
אבל פה אנחנו שואלים להביא אותם לבית דין, להעיד באופן ישיר.
עבדים וגויים, מה הדין?
לא יכולים, או תלוי מי.
אפשרות מספר אחת, שניהם כשרים, גם עבדים וגם גויים. אפשרות השנייה זה שניהם פסולים, ואפשרות השלישית זה עבדים הם כשרים, הגויים פסולים. לעניין את לפי הרמב״ם.
חייבים. מה אתה אומר?
פסולים.
אתה אומר, ואתה צודק. שאלה חמישית ואחרונה בשבילך.
המשחקים בקליפי אגוזים, אנחנו מדברים על משחק בקיביה, אוקיי, ויונים, מפריחי יונים. אז המשחקים בקליפי אגוזים, מה דינם, לעניין עדות, האם הם קשרים לעדות כמו מפריחי יונים ומשחקים בקוביה. אפשרות מספר אחת הם פסולים, מה?
מה השאלה?
המשחקים בקליפי אגוזים.
בקליפות של אגוזים, זה סוג של הימורים.
של הימור, בדיוק. מה הדין שלהם לעניין עדות? אז אפשרות מספר אחת, וזה כמובן לפי הרמב״ם, אפשרות מספר אחת הם פסולים לעדות מן התורה, האפשרות השנייה הם פסולים לעדות מדרבנן, ואפשרות השלישית הם כשרים לעדות. כי רק על מפריחיונים ומשחקים בקוביה, אמרו,
סוחרי שביעית.
סוחרי שביעית, נאמר שהם זה פסולים לעדות, על קליפות אגוזים, לא אמרו. למרות זה גם אמור.
תשובתך.
יש הבדל מהותי ביניהם, כאילו,
בכללים,
זה לא יודע איך זה בדיוק היה
בתקופתם,
אבל יש הבדל מהותי ביניהם?
מאמרים.
לא, אין הבדל, והשאלה אם זה בדורייס ומדרבנן, או שהם קשרים.
חייבים תשובה בזריזות?
אם זה אימורים, אז הוא פסול.
פסול מהתורה ומדרבנן?
מהתורה ומדרבנן.
מה הסיבה של מפחיונים? או, יפה, שתי סיבות הרי, בגמרא.
חמש תשובות נכונות, בינתיים אתה...
לא עסקים בשבוע של עולם, או שרשגזל.
בינתיים אתה מוביל חמש תשובות נכונות, תודה לך יונתן, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, עוד מעט נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
חדש,
חדש,
יומנו,
יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלאטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, בא במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, הוא לא דיבר. ומהרגע שתפסנו אשר בנחל, שאחר כך, וברוך השם מוכר, הוא יש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610. חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם. אנחנו עם אוריאל?
כן, שלום.
אוריאל או אוריאל?
אוריאל.
אוריאל. שאלה ראשונה.
איזה שאלה אני אשאל אותו? על היועדים? מה?
על מי נאמר שהם עיקר תורה שבעל פה?
על מי נאמר שהם עיקר תורה שבעל פה? אפשרות מספר אחת על חכמי הגמרא, אפשרות השנייה על חכמי המשנה, ואפשרות השלישית על בית דין הגדול שבירושלים.
אפשר
לעזור
עוד פעם?
על מי נאמר שהם עיקר תורה שבעל פה? האם זה נאמר על חכמי הגמרא, האם זה נאמר על חכמי המשנה, או האם זה נאמר על בית הדין הגדול שבירושלים? עיקר תורה שבעל פה. הרמב״ם.
נראה לי תשובה בית.
על חכמי המשנה, אתה אומר. עיקר תורה שבעל פה נאמר על חכמי המשנה.
זה הגיוני, זו בעצם התורה שבעל פה.
אבל הרמב״ם
אומר. אבל לא עליהם זה נאמר.
מה אני אומר דווקא על בית דין הגדול, שעסוק יש מעצה לבית הלכתה. זה למעשה העיקר העיקרים. אדם... חשוב שילמד תורה, חשוב שילמד את המשנה, הגמרא, גמרא גמרא משנה.
אבל בעצם ההכרעה מסורה בידיהם של בית הדין.
נכון, והם למעשה מפרשים את דברי התורה הקדושה על פי רמת ידיעתם והבנתם, ולכן הם בעצם אלה שמוגדרים כמוסרי התורה שבעל פה, הלכה למעשה, ולכן דווקא בית דין הגדול של ירושלים, ככה פוסק הרמב"ם בפרק בממרין, פרק א' הלכה א', שהם מוגדרים כאותם אנשים שהם מוסרי התורה.
תודה רבה לך, אוריאל. אנחנו ממשיכים עם דוד. שלום.
ערב חי.
מאיפה אתה?
מחולון.
יפה. לומד רמב״ם באופן יומי?
פחות או יותר.
הזדמנות ביום ראשון להתחיל יותר.
במסלול של 3 פרקים ביום, כן?
או של פרק ביום. לא כולם יכולים כמוך, חברון. שאלה ראשונה עבורך.
אבא שהיה התלמיד של הבן שלו. אבא שהיה תלמיד של הבן שלו.
שלמד אצל בנו. בנו לימד אותו תורה.
מה דינם לעמוד זה מפני זה? ועסקנו בזה רבות בזמן הקודם. אפשרות מספר אחת זה האב עומד מפני הבן, והבן עומד מפני אביו.
זה מפני שהוא אביו וזה מפני שהוא רבו.
אפשרות שתיים זה אין האב עומד מפני הבן למרות שהוא רבו, ואין הבן עומד מפני אביו כי הוא תלמידו. ואפשרות השלישית, אין האב עומד בפני הבן, אבל הבן עומד בפני אביו, לכיבוד אביהם.
יש לנו את הידוע, מה שכתוב בתורה, על יעקב ויוסף, כאשר יסקב על ראש המיטה, וכבר כתוב, תעלה בעידנה סגידלה, זאת אומרת, כאשר כביכול השואל נמצא במלכות, גם לא אתה צריך להשתחוות. אז השאלה פה, כמובן, מה הדין אב לבן, האם יש לו חובה לכבד את בנו, שהוא בעצם רבו?
או שמה שגובר זה חובת הבן על האב, ולא להפך.
התשובה היא אחת.
שהאב עומד בפני הבן, כי הוא תלמידו, והבן עומד בפני אביו, כי הוא אביו. זאת אומרת, זה מכבד אותו בתור רב, וזה מכבד אותו בתור אבא.
נכון.
ומי עומד קודם? אם שתיהם עומדים, אז איפה הכבוד פה?
מי עומד קודם? שאלה מי יושב. אם עכשיו הבן יושב...
שניהם יושבים, אם שניהם עומדים אז לא עומדים. שניהם יושבים נניח, כן?
זה בסיטואציה שהוא יושב ומישהו נכנס. אחד יושב ואחד נכנס.
כן.
טוב, אבל לא.
אין האב עומד מפני הבן, למרות שהוא רבו.
הנה, כמו יעקב, שאומנם הוא ישב ראש המיטה, הוא לא עמד.
אבל הבן עומד בפני אביו, למרות שהוא רבו של האבא, אבל זה אבא שלו.
נכון מאוד, רואים שהעניין של העמידה, כמו שלמדנו, זה כבוד אביו. כבוד אביו ממש כפשוטו, כשאדם מחויב לעמוד כשהוא רואה את אביו מלוא קומתו, עד שאביו יושב, או שאביו יוצא מכדי עיניו. זה לא כמו ברב, רב לא מובהק, שמספיק 400 וכדומה, פה זה חובה הרבה יותר חזקה, זה כבוד אביו. למדנו ודיברנו, האם מועיל מחילה של אביו, האם זה יעזור, או שמה זה במקום של ביזוי, גם לא עוזר מחילה. אמנם, צריך לדעת שהדין הזה של אבא שיעמוד בפני בנו, לדעת השולחן ערוך כמדומני, יש אפשרות לאבא לעמוד בפני בנו כאשר בנו תמיד חכם והוא מכבד אותו והוא בודאי שהוא רבו.
אבל זה לא חובה עליו.
זה לא חובה, והרמב"ם באמת פוסק לא ככה. הרמב"ם פוסק שאבא לא חייב לעמוד בפני בנו, יכול להיות שאם מחל על כבודו, כבודו מחול, זה בסדר. ראינו את הסיפור הפורסאי, המערה מרוטנבורג, שמאז שהוא התמנה להיות הרב,
הוא ביקש שאביב לא יבוא. ביקש
שאביב לא יביא, בגלל שלא יבוא, לא היה דילמות אלו, מי מכבד את מי, אז לכן הוא ככה גרם לכך, שהוא בא לאביב למקומו של אביב, אבל אביב לא בא להערה שלו.
תודה רבה לך שעלית לשידור.
שר כוח, גם ברוך יהיה.
אנחנו עם יקותיאל עכשיו, שלום.
שלום, כבוד הרבנים. אני פשוט רוצה לעלות, לא לעלות על השאלות כרגע, אלא יותר להמליץ על הלימוד של הדרוך השם. זכיתי בשלוש שנים האלה להתמיד.
התחלת לפני שלוש שנים?
כאילו את הלימוד של הרב.
כן, מה הוביל אותך לזה?
אז קודם כל, היה דרבון מאוד גדול. מבחינת הספרים, מבחינת השיעורים שיש דרך הטלפון שהייתי שומע, והייתי נהנה מאוד מהלימוד של הרמב״ם, גם בעצם המבחנים שהיה כל שבוע, זה דרבן אותי מאוד.
מה זאת אומרת, יש איזשהו קו מסוים שבו אתה שומע את השיעור היומי?
כן,
בהחלט. איזה קו זה נקרא?
הטלפון שינינה.
של שינינה.
כן, ששינינה.
מה המספר, אתה זוכר?
לא בעל פה, זה רשום אצלי. ויש גם את הרב סגל ורב צבי צירקוס.
שהוא שהיה פה, הוא היה פה עכשיו שלוש שנים, נכון?
כן.
שהוא ברדיו גם מוסר, כן.
זוכה לשמוע את השיעורים, וזוכה כל שבוע על המון.
אני רואה את המספר שלהם. יפה, אז דרך זה הצלחת להאזין כל יום.
כל יום, ואני רוצה לומר שדרך השיעורים האלה יש גם אפשרות ללמוד את זה יותר בעיון, וגם יש אפשרות יותר, איך אומרים, מלמעלה נקרא לזה.
בקיצור, אין תירוצים, כל אחד יכול, אתה אומר.
זה לא רק יכול, אני חושב שמחויב גם שאנחנו אברכים ובחורי ישיבות, שכולנו יודעים מה זה רמב״ם ולומדים את הרמב״ם בדרך הסוגיות ודרך ההלכות, אבל אינו דומה הלימוד הרמב״ם דרך הסוגיות ודרך ההלכות שרואים את ההלכה כזאת או הלכה אחרת, כאשר לומדים את הכל ברצף, מי שלומד פרק ביום או מי שלומד שלושה פרקים.
יפה, עוד יותר. אז קודם כל רבי יקותיאל, 300 שקלים כבר ניתן לך.
רגע, אז רגע יקותיאל, אתה זוכה לסיים את הרמב״ם ביום ראשון, פעם ראשונה, ואת כולו מההתחלה ועד הסוף.
שכוח שזכית.
אז אתה לא רוצה לנסות גם לענות על כמה שאלות? אולי גם תבוא איתן לגמר?
כן, זה אפשר, ועזור לשם, אני מנסה.
אתה נבחנת? נבחנת על הרמב״ם עד היום?
אני כל שבוע נבחן על הרמב״ם.
מה זה אומר לי בחד? איפה נבחנים? בטלפון?
דרך הטלפון.
שאלות, כאילו זה אמריקאי כזה?
שאלות אמריקאי, נכון, עשרה שאלות. וברוך השם נותן לי סיפוק מאוד גדול, אני ברוך השם זוכה כל שבוע להוציא 135-150, לא פחות מזה, כן, שזה כאילו תשובות מלאות, וזה מאוד מאוד מדרבן אותי, גם כשיש נגיד חגים, שבתות, לא יוצא לתמיד ללמוד את הפרק, אני משלים, ואני יכול לומר שזה הדבר היחידי שתפס אותי בלהתמיד, בצורה, איך אומרים, בל יעבור מה שנקרא, ואני ממליץ לכל אברך וכל בחור ישיבה ללמוד את הדף היומי של הרמב״ם, הפרק היומי. התועלות שיש מזה תועלות ממש גדולות, קודם כל לראות איך שהרמב״ם מפרק כל דין בדין מכל צדדה, מה שנקרא, לא משאיר מה שנקרא משהו שבן אדם עדיין קשה לו או שלא מבין מה הדין. יוצא מזה שגם בהלכות אחרות הכל פשוט מפורש ומבואר ברמב"ם בצורה יפה.
אתה שותף, אתה שותף לזה, גם כן היה לנו מאזין אתמול שאמר שהדבר הטוב ברמב"ם, הוא קרא לזה הכיף שברמב"ם, זה שזה בלשון פשוטה ובגובה העיניים. אתה שותף לחוויה הזאת.
ואני רוצה לומר, זה דבר נוסף שמאוד קישר אותי ושמח אותי לראות את הרמב״ם, את המנהגים של תימן, שעל זה גדלנו מה שנקרא, שכל הזמן תמיד אמרו זה הרמב״ם, 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 פסק,
עכשיו אתה רואה את זה בעיניים,
ועכשיו אני רואה את זה בעיניים, בהרבה דינים, אם זה באבלות, אם זה פה, אם זה עכשיו, בהרבה מקומות.
כמה זמן אתה מקדיש ביום בשביל הלימוד של הרמב״ם?
אז יפה, בעיקרון אפשר להקדיש חצי שעה, ואני יודע, אבל אני לא מסתפק בזה. אני שומע את השיעורים, ואני לפעמים עושה מזה סדר שלם. האברכים שיצאו בכולל, אומרים לי, אתה כל כך שקוע ברמב״ם, אתה יכול להגיד לנו? ואני פשוט ממליץ לכולם לשבת וללמוד את הרמב״ם, שזה לא קשה, ומי שרוצה את זה כאילו ב-20 דקות בחצי שעה, זה אפשר, ומי שרוצה
חצי שעה פרק.
כן, חצי שעה פרק ללמוד אותו,
כמובן מי שרוצה לפלפל או להבין אותי יותר לעומק, אז מקדיש יותר. ואני שמח מאוד שברוך השם השם זיכה אותי, שהצלחתי לעמוד במשימה, ואני חושב שעם כל זאת, אני הולך להמשיך עוד פעם ללמוד את הרמב״ם, כאילו מחזור מה שנקרא שני.
זכותו תגיע עלינו, כן.
אני ממליץ לכל בחור ישיבה ולכל
אחרי. יגירת תימן מפורסמת שהרמב״ם שלך.
יהדות תימן למעשה פוסקת לפי הרמב״ם.
ביהדות תימן עצמה יש הרבה שיטות.
רגע, יהדות תימן לא הולכים לפי מה, שולחן ערוך?
לא, 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 פתאום.
יש גם
שם, יש את ה... תלוי.
יש ויש.
על פי מי פוסקים? על פי הרמב״ם?
ודאי, אם זה שבת, אם זה ודאי, ודאי.
זאת אומרת, אם יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה ולרמב״ם, אז אצל התימנים הולכים לפי הרמב״ם?
כן, יש את הספרים, שאת הזיתים ועוד שכתבו
להם. זה אקלם או רמב״ם.
הרב עובדיה יוסף, זה חצי שלך מתריע מתריע על זה.
רגע, טוב, תשמע, רבי קוטל, קודם כל, אני לצערי, עכשיו כבר לא נשאר לנו זמן לשאול שאלות, אנחנו נשמח מאוד אם תעלה מחר לשידור, גם כדי לענות תשובות.
אז 300 שקל כבר קיבל על הסיפור, נכון?
בהחלט, תודה רבה
לך. פעמיים מבחן, אתה מקבל על מבחן 150 פה, ב-10 דקות קיבלת 300. אז 150 נקודות או שקל?
גם זוכים, גם זוכים, דרך אגב, גם זוכים, אלה שמנויים בספרים, שידעו שגם כל חודש יש, כל שבוע יש מבחן, וכל חודש יש גם הגרלות, וזוכים, זוכים 50, ב-100, ולפעמים יותר, זה ממש מעודד ומשמח, פשוט אתה מרגיש בקושר. להלכות, להבנה.
טוב, אז תודה שעלית לשידור לשתף אותנו, נשמח לשמוע אותך גם מחר. אנחנו בעצם מסכמים את מה שהיה לנו פה הערב, זה אומר שיונתן הוא ממשיך איתנו לגמר, הוא מקבל 400 שקלים, חיים הגיע למקום השני ויקח מאיתנו גם 300 שקלים. תודה רבה לנתי שולמן שהפיק אותנו, לסף בן חיים שהיה הטכנאי. מחר בעזרת השם הזדמנות אחרונה לעלות לשידור, לענות על שאלות נכונות בהלכות הרמב״ם, ולהשתתף
בגמר
שיהיה ביום ראשון, ושם יש 2,000 שקלים ואלף שקלים ועוד פרסים מכובדים. שלום לכם בינתיים, והמשך האזנה טובה.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
אני רציתי ללמוד כדי שיהיה לי מקצוע מכובד ומכניס, אבל לא הסכמתי להתפשר על הערכים. הצעתי את המכינה לאקדמיה של מרכז האקדמי לב.
המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב מציעה לך מגוון מסלולי לימוד בתחומי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, סיעוד ומנהל עסקים, והכל באווירה ובמתכונת המותאמת לתלמיד החרדי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים, עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לתנאי ואישורה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עירובין, הלכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש, רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בראש חודש אייר. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.